לגמרא, אנחנו עצרנו בפעם קודמת, למדנו את הסוגיה בממהי עמוד ב' של חובת זימון שצריכים לענות אנשים שלא אכלו. כן, וראינו כאן פלא גדול, שלכאורה היינו אומרים זימון שייך לברכת המזון, זימון שייך למי שאכל, שיצטרף לזימון. אבל מה שייך זימון אנשים שלא אכלו? ולכאורה אמרנו, אלו היינו נמצאים בחדר שם, כששאלו מצען שהם מברכים, מה הוא אומר אחריהם? לכאורה כלום, וכי למה שיזמן? וכאן ראינו שלגמרא ברור שצריך לענות, והחידוש המרכזי בירושלמי אכן מופיע ככה, שבאמת הוא לא צריך לענות, למה שיענה? הוא לא אכל. באמת פה בסוגיית הבבלי מופיע חידוש גדול, והחידוש הזה הוא שהאכילה, שלושה שאכלו כאחד, מייצרים מעין בור, הם מייצרים מעין הזמנה לברך את שם השם, אבל כיוזה המחייב הוא כי שם השם אקרא, אז בין אם אכלת, בין אם לא אכלת, כשמישהו קורא בשם השם, זה מחייב התייחסות. כן, ומה שיש בסוגיה זה מחלוקת של מה מטבע התשובה. האם מטבע התשובה הוא ברוך ומבורך, או אם מטבע התשובה הוא אמן. וכאן ראינו בהג, מובא פה בתוספות על אתר, שברוך ומבורך הוא מטבע של ברוך הוא. הבאג אומר לא רק להגיד ברוך ומבורך, אלא ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. ראינו בדברי הבאג גם מופיע שמו כרומז וכי שם השם אקרא, גם הביטוי תמיד לעולם ועד מאוד מזכיר את ברוך השם המבורך לעולם ועד, וגם הזכרנו שבספרי המקור לברוך הוא זה הפסוק של כי שם השם אקרא. כן, בצד זה הסוגיה מביאה גם תשובת אמן, וכאן יש אותה תופעה בחילתא ב דרבי ישמעאל בפרשת בו במסכתא דפסחא פרשת את זין, מופיע שם הקטע הבא, אני קורא, מופיע שם במחילתא, כן אני קורא, זה המשך של מחילתא שפעם למדנו. פעם למדנו מחילתא מה המקור לברכת הזימון, ברכת המזון, לא אתם זוכרים את זה, מובא בגמרא בדף ממח, ושם בהמשך המחילתא היה דיון שלם גם בברכה על תורה. ואז מופיע במחילתא כך, רבי חנינא בן אחי רבי יהושע אומר, ראי הוא אומר כי שם השם אקרא הוו גודל אלוקינו, כי שם השם אקרא זה המברך, הוו גודל אלוקינו, אלו העונים אחריו. מה הם עונים אחריו? ברוך השם המבורך לעולם ועד, וכשהוא קורא בשמו יהיו עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכן דוד אומר גדול להשם איתי לרומה שמו יחדיו, רבי אומר זכר צדיק לברכה, שהוא מזכיר את הצדיק, צדיק חי העולמים, שנאמר צדיק השם בכל דרכיו לברכה אמן. כאן כורכים בצורה ברורה גם את הצורך לענות אמן אחרי ברכה, אחרי ששומעים את זכר הצדיק, אחרי שמברכים את הצדיק, שהצדיק הוא חי העולמים, שנאמר צדיק השם בכל דבריו. רב פה דיבר בשבת נגד זה שאומרים צדיק בזול, כן? הנה, תראו, מי זה הצדיק, הקדוש ברוך הוא הצדיק, כן? צדיק השם בכל דרכיו. אז מופיע כאן החובה לענות אמן. או בלשון אחרת, אותו כי שם השם אקרא, שהבבלי מביא אותו כמקור לזימון, הוא במדרשי ההלכה, הוא גם מקור לברוך, הוא גם מקור לעניית אמן. שיסודם הוא הכל יסוד אחד. היסוד הוא שכשהגילוי של שם השם בעולם, הוא מחייב את מי שפוגש אותו. זה לא יכול להיות שאדם יישאר אדיש כלפיו. אומרים לך, ונברך את השם, טוב, אמרו את זה לחיים מוישה זוכמר, לא אמרו את זה לי. אין דבר כזה. כשיהודי אומרים לפניו את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה מחייב תגובה. חייבים לענות, חייבים להתייחס. בין אם אכלת, בין אם לא אכלת. ואותו כשם השם אקרא וגודל אלוקינו הוא יסוד דתי, שמחייב התייחסות להתגלות, וזה לא משנה אכלת או לא אכלת. עכשיו יש דרכים שונות של ענייה. דרך אחת יכולה להיות יחסות, יכולה להיות לברך בעצמך. דרך שנייה יכולה להיות דרך אמירת אמן, אבל האמן הוא אישור של המודעות שלך, ששמת לב שבשעתו כשלמדנו ברכת כהנים, אולי אתם זוכרים, אחד מהדברים שראינו זה שיש קיום גם של המתברכים שמחייב אותם להגיב לברכה. הגמרא בסוטה בדף מם מביאה בשעה שהכהנים מברכים מה הם אומרים, ומביאים שם פסוקים שלמים של מתהילים בעיקר, שצריכים לענות, ובשעתו דיברנו על זה, שזה לא רק שהכהנים מברכים, זה קיום של הכהנים, והעם לא נוגע להם. אלא העם מקבלים את הברכה, והיות בברכת כהנים היא גם סוג של גילוי. שכינה, כל זה עסקנו אז, זה עולה במקורות מפורשים, ראינו את השכינה בראשי תבותיהם של כהנים וכו'. אז מאלה זה מחייב תגובה, זה אותו רעיון באופן יסודי. רק מה? ייתכן מה שמעורר את הגילוי בעולם יכול להיות בנסיבות שונות, ומה שדיברנו בשבוע שעבר היה באמת פלא, שארוחה מגלה גילוי שכינה, ארוחה מגלה את החסד האלוקי שנותן לנו טובה, ראינו בשעתות הנציב, הנציב ביותר זן איזה משקל התורה, זכות אותו לטווק, נכון? כי זה לא האוכל, כן? חסידים יגידו, מה אומר הנציב? תורה. אמרו דברי תורה בארוחה הזאת, אז השם נמצא פה, כן? כמו זה התורה מנכיחה, ומה שלא יהיה הדבר, בזכות הארוחה יש הנכחה של השכינה, אבל אז זה מחייב את כולם לענות, שכאמור יש פה שני דפוסי תגובה, דפוס אחד הוא ברוך ומבורך, דפוס שני הוא אמן, ועל זה הגמרא רוצה להציע, ולא פליגה. גמרת הגמרא, אין פה מחלוקת ביניהם. פשוט תלוי בנסיבות. הדש כחינו דקמי נברך, אם הוא שמע שאומרים נברך, אז מה הוא צריך לעשות? להגיד ברוך ומבורך, הוא צריך גם לברך. לעומת זאת, הדש כחינו דקמי ברוך, הוא כבר שמע אותם עונים, אז הוא לא אמרו לו נברך. הוא פשוט שמע אנשים שמברכים את השם, שאומרים ברוך השם ומבורך לעולם ועד, ואז מה הוא צריך לעשות? אמן. כן, דקה אשכחינו, דקה אמרי ברוך, כן, אשכחינו דקה אמרי לברך, אומר ברוך ומבורך, אשכחינו דקה אמרי ברוך, עונה אמן. כן, וכאן ראינו בפעם שעברה את דברי המאירי שמביא פה בשם הרייבד, שהרייבד מעין לקבל את הדבר הזה, כל החידוש העצום הזה, שזימון יכול לחייב גם אדם שלא אכל, אין הרי לרייבד מופרך, לכן הרייבד אומר שהוא גרס גרסה אחרת בגמרא, וגרסת הרייבד הייתה שלנברך הוא ודאי לא חייב להגיב. מי שלא אכל וכי למה שיורים לו נברך, וזה בגזיקה לברכת המזון, למה שיענה, אלא מדובר שהוא שמע ברוך, אבל השאלה היא מה בדיוק אמרו לו, כי אני אפתח את המאירי בפנים רק שנייה, בסדר? שנראה אותו... זה רעיון טוב, רק שתדע אנחנו יכולים לחלק, אבל הרייבד לא אמר את זה. בוא נראה את הרייבד. הרייבד אומר, אני קורא וגדולי המפרשים שכידוע אצל המאירי זה הרייבד, נראה מדבריהם שאם בא לו בעת שהמברך אומר נברך, אינו כולל עצמם בכלל המותרים ואינו אומר כלום, בעצם כשתת הירושלמי. אבל כשישמע אחרים עונים ברוך הוא, הוא אומר ברוך ומבורך. כלומר כשכולם צועקים ברוך, אז גם אתה תצעק ברוך איתם יחד. אבל לא כי אמרו לך נברך. ואם בסוף הברכות לא שמעת אותם אומרים ברוך, אלא באת בסוף, אז נצטרף עליהם, אתה כבר לא יכול. אז עונה אמן אמן. והוא מאיר כך, והם גורסים בכאן. אשכחינו דקאמרי ברוך, אצלנו כתוב אשכחינו דקאמרי נברך, הוא לא גורס, אשכחינו דקאמרי ברוך, אומר ברוך ומבורך, אשכחינו דענו אמן, עונה אמן עמהם, עיקר הדברים כדעת ראשון. כלומר, מירי לא מקבל את דברי הרייבד, לפי הרייבד בעצם יוצא ככה, הזימון הוא בעצם רק של מי שאכל. אבל אתה חייב להצטרף אליהם איפה שהם נמצאים. כמו שאתה בא לבית כנסת אומרים קדושה, טוב, אז אתה עומד ועושה קדושה. לא, אתה מתפלל עכשיו. כלומר, אתה לא חלק מהנייה והזמנה, אבל אתה מצטרף בעצם הכל בחינה סוג של אמן. זה, אלו דברי הרייבד. נראה, הגמרא נכנסת קצת לעניני אמן, ולמיתו של דבר, הנושא הזה יצוץ בפרק עוד ועוד. בואו נלמד עכשיו רק את מה שיש כאן. והסיבה שזה עולה, הוא בגלל שכאמור יש יסוד משותף לחובה הכללית לענות אמן, וגם יש לו זיקה משותפת לכל הרעיון של זימון. לו זימון היה כולו עניין של איך מברכים ברכת המזון, לא יודע אם... והייתי אומר, זה אסוציאטיבי. ובעצם הרעיון של זימון הולך להתברר מהחובה של אדם שלא אכל, הוא שהרעיון של זימון אומר, זה החובה של אדם לענות שמברכים את הקדוש ברוך הוא. זה החובה של האדם. והחובה הזאת היא בעצם חובת האמן. כן, וכאן הסוגיה נכנסת לאמן, ועוסקת פה בבית אחד, נעסוק בו היום, בהמשך כשנגיע לאחרים נעסוק בהם, וזה נוגע לשאלה של מי עונה אמן. אומרת הגמרא כך, תני חד, העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח, ותניה עידה אחרי זה מגונה. אומרת הגמרא, לא קשיא, הבבונה ירושלים, הבשאר ברכות. ומה זה העניין הזה? פה אנחנו צריכים האמת להסתכל באמן במקרא, לראות מתי בתנ"ך אנשים אומרים אמן, כדי להבין את היסוד שעולה כאן בסוגיה.
ברכות
וקללות,
אנחנו
היינו
בברכות
וקללות. מצוין. אז אנחנו רוצים בתנ"ך בעצם שני מודלים בסיסיים של אמן, שזה כנראה מה שעומד בבסיס דברי הסוגיה כאן. כן, המודל היותר רווח במקרא הזה, שכשאומרים משהו לאנשים, הם צריכים לאשר את הדבר על ידי עניית אמן. למשל, בברכות וקללות, בדומה למה שדיברנו קודם על ברכת כהנים, כשאומרים לאנשים ברוך או ארור, אז אנחנו מוודאים שהם הקשיבו, ושהם מאשרים, שהם אכן מקבלים עליהם. זה בעיקר כל הטקסים שברכות וקללות הם טקסי ברית. צריכים לאשר את הברית. זה ברית, מסבירים, אלו הכללים, דיברנו על זה המון בסוטה, שיחסים לארץ, עושים טקס ברכות וקללות, זה תנאי הכניסה, אני יודעת כן, נאכלים את הארץ, הם צריכים לאשר את זה. כן? זה מודל אחד מאוד ברור של אמן, הוא מופיע גם בתורה בהקשר של סוטה, שהיא משביע הכהן את האישה, אז היא צריכה לענות, אמן אמן, הכוונה, הכהן דיבר עליה, הוא אמר שם גם עלה, אז היא מאשרת שאכן היא מקבלת על עצמה את הדברים. זה הדפוס הברור של אמן שעונה אותו אדם אחר. זה אמן התגובה. ויש לנו אמן שמופיע בעוד מקום בתנ"ך, בספר תהילים, שזה המודל של אמן כסיום של חטיבה. בספר תהילים יש לנו ספרים, ובחתימות של הספרים בספר תהילים מופיע בדרך כלל ברכה עם אמן. ברוך השם אלוקי ישראל לעולם עד עולם, אמר כל עולם אמן ואמן. המודל הזה בתהילים, בואו נפתח שם רק, נפתח את זה, אוקיי, שנייה, בואו נקריא פשוט את הדברים. זה בסוף הספרים בתהילים, למשל בתהילים ממלף, שזה סוף ספר בתהילים, הוא מסתיים בברוך אדוני אלוהי ישראל מעולם ועד העולם, אמן ואמן. כן, כנ"ל בתהילים עין ב', שזה פרק יותר מוכר, קוראים אותו בקברות, כן? אז מופיע פה, זה סיומת ברורה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו עולם ימלך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן, קלו תפילות דוד בן ישי. זה סיומת של דבר, כמו מנצח שעושה ככה מידיים, כמו האדם שאומר את הדבר, זה המודל שהוא מסיים אותו באמירה של אמת הדברים שנאמרו, ובקלות תפילו דוד בן ישי. כן, זה חוזר עוד בתהילים, כן, גם בתהילים מופיע בקובב, שזה גם סוף של ספר, כן, ברור, פה דווקא זה תגובה של העם, ובגדול אנחנו מכירים מודל של תגובה. אמן מטרתו שתענה קיבלתי, שמעתי, אני מסכים, זה אמן הישרור. אבל המודל של האדם שעונה אחר עצמו הוא המודל של סיומת, ככה מסיימים דבר או חטיבה. כן? וכאן כשאנחנו חוזרים לסוגיה, הסוגיה דנה בשאלה האם זה טוב לענות אמן אחר הברכות שלך או לא, אז הגמרא אומרת לא קשיא, זה תלוי איפה עשית את זה. בבוני ירושלים, בשאר ברכות. כן, מה ההבדל בין בוני ירושלים לבין שאר ברכות? אז אומר רש"י שהיא סוף הברכות, הרי זה משובח. וכאן רש"י מוסיף, זה כלל שתופס לא רק על בוני ירושלים, וכאן רש"י רומז, מיטב זיכרוני וכתבי היד של הסוגיה, זה מפורש בנוסח הגמרא כבר. מתנו בדפוס זה לא ממש מופיע, אבל בכתבי היד של הסוגיה מופיע פה כל הקישור לעניין של מעמד ברכת הטוב והמטיב. שום יד יעלה בסיפור פה על הבית. כן, הדיון האם הטוב והמטיב הוא דורייתא או לא. כשעונים אמן אחרי בוני ירושלים, זאת הצהרה שברכת המזון בעצם מסתיימת לבוני ירושלים. אל תגלו את זה לילדים הקטנים, בסדר? ככה זה קשה להם. כן, אבל כן, בגדול, אני אקריא לכם, נגיד, בכתב את אוקספורד, טוב, זה מופיע האמת בשורה הבאה, ושם אני אמר הפירוש, הטוב האמיתיב, לאו דאורייתא. אצלנו בגמרא כתוב אחר כך, כן, זה גם כתוב, זה כתוב אצלנו בגמרא בשורה הבאה. זה כתוב בשורה הבאה. כן, הבאי אני לי בקלה, כי איך ידי לשמו פועלים וליקומו והטוב האמיתיב לאו דאורייתא. כן, אז היות והסוגיה כאן אוחזת בדעה שהטוב האמיתיב לאו דאורייתא, אז בוני ירושלים זה סוף הברכות, אז עונים אמן, זה אמן הסיומת, זה אמן של, של הסיומים של ספרי תהילים. לעומת זאת, בשאר ברכות, שפתאום אדם יענה אמן, כשהוא עצמו מברך, יש פה בלבול של האמנים. כלומר, כשאדם אומר דבר, והוא עונה אמן, הוא בעצם מפקיע את עצמו מן גדר האומר. אתה, רגע, אתה צריך לאשר את מה שאתה אומר, הרי אתה מברך. לכן צריך להקפיד על הפרדה בין, בין האמן. אם אתה לא תענה אמן התגובה, אתה תענה את אמן הסיומת, אבל הסיומת היא רק, היא רק בסוף. עכשיו השאלה היא, וכאן הגמרא ממשיכה, אתם יודעים מה, מיד נחזור לרש"י. הבעיה אני לי בקלה, כי איכי דלישבו לפועלים וליקומו לטוב האמיתי ולאו דורייתא. מה זה עניין הפועלים? אז זה מופיע בתוספתא בברכות פרק ב', וזה מופיע בבבלי בפרק ב', משהו שאולי טוב להזכיר לעצמנו לפעמים, זה שקיצרו לפועלים את ברכת המזון. למה קיצרו לפועלים את ברכת המזון? כי יש מוסר עבודה, כי הם משועבדים לאדם אחר. אתה לא יכול על חשבון המעביד שלך להתחיל להאריך בתפילות וכו' וכו'. כן? אתה צריך להרגיש כמו יעקב אבינו, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. צריך את המינימום הנדרש ולא יותר מהדבר הזה. זה נושא לא פשוט עם החבר'ה בצבא, שתדעו. כאילו, האם, כשאתם שומעים שבצהל מתנכלים לדת, שמעתם את זה, זה בא מישיבה מסוימת, אז בגלל שהישיבה הזאת לא יודעת הסוגיה של פועלים. הם דורשים שתפילה רק בבית כנסת. אז כשהם נמצאים בתרחת, אז הם צריכים שיסיעו אותם לבית כנסת. ואז הם אומרים שלא נותנים להתפלל כמו שצריך בצבא. כן, אבל ברכת, אני אומר, תמיד כלי, אתם פועלים בצבא, זה לא... זה לא גרוע בברכת הפועלים, אתם באמצע תרגיל באימונים בשטח, אז אתם צריכים להתנהג כאילו שאתם בישיבה, אבל בגדול ברכת הפועלים הוא קריאה שמקצרת ברכת המזון. בכלל באותה סוגיה מופיע שהם לא שהם מברכים שלוש ברכות מלאות, אלא עושים אין שלוש, מקצרים את ברכת המזון, פשוט מקצרים אותו. הם רואים את הקציר שלו, מצד שני מופיע שם דבר נפלא מאוד, זה אני חושב שגם זה חשוב להזכיר, ואם בעל הבית אוכל עמהם, אז מה הדין? מברכים מלא. וההסבר הוא מאוד פשוט, כשהבעל הבית נמצא, אז עם מי אנחנו מדברים? עם מי אנחנו דורשים? תן לעובדים שלך זכויות דתיות, תן להם להתפלל כמו שצריך, עם מי אנחנו מדברים? עם בעל הבית? אז מה, בגלל שהוא לחוץ על כסף, עבודה, אז הוא לא נותן להם זכויות, אז אנחנו אומרים לבעל הבית, תן להם מלא. ובעל הבית לא נמצא, עם מי אנחנו מדברים? עם הפועלים, כמו אם דיברתי כבר על הקשר לצבא, אני כשהייתי מדבר עם הצמינים שאני אגיד להם דבר אחד, אני אפלא מפקדים, אני אגיד להם דבר אחר, תנו להם ותנסו להבין את הצרכים שלהם, זה לא סותר. בסופו של דבר צריכים שכל ויחסי אנוש טובים. אבל בגדול זו ברכת הפועלים, ולכן בא אביי, והוא בכוונה ענה בכל רם את האמן בסוף בונה ירושלים, כדי שהפועלים ישמעו וידעו שנגמרה הברכה, כי מה הם כולם יודעים, תלמידי חכמים הפועלים האלה, מה הם יודעים? שזה הסוף, אם זה הסוף, צריך לחזור לעבודה, נגמרה הפסקה. הבאה שיעני בלחישה, כי היחיד לא לזלזלו בהטוב ומתיב. וכאן בא רש"י ואומר, אני קורא, רב בבוני ירושלים, שיסוף הברכות, הרי זה משובח. וכן בסוף ברכות בקריאת שמע, שחרית וערבית, ואחר כל ברכותיו, בקטני בברייתא, הרי זה משובח. אחרי גמר כל ברכותיו כאמר, ואחר כל ברכותיו בקטני, הרי זה מגונה, בסוף כל ברכה וברכה כאמר. בא רש"י ואומר, הכלל הזה לא תופס רק ביחס לברכת המזון, זה כלל מקיף וכולל, שכשאדם מסיים ברכות, הוא צריך לומר אחר עצמו, אמן. מה עם הדוגמאות שרש"י מביא? אז דוגמה אחת שהוא מביא, זה כאמור ברכת המזון. דוגמה שנייה, סוף ברכות דקריאת שמע, גם שחרית וגם ערבית. כן? הוא לא אומר לנו איפה הסוף, אבל מה דעתכם? איפה הסוף של, של שחרית? יעל ישראל, אוקיי. איפה הסוף של ערבית? שומר עמו ישראל עד. גם שם זה סוף, צריך להגיד סוף. אז רש"י אומר, זה מה שצריך, אבל בתנאי שזה גמר של כל הברכות. כלומר, כנראה שאם יש לי חטיבה של כמה ברכות, אז אני צריך רק להגיד אחרי האחרונה, אבל זה כלל שהוא מכיר, כמו שמשורר תהילים בסוף ספר אומר אמן ואמן, ככה כל יהודי כשהוא מברך הוא מסיים אותו עם אמן ואמן.
איך רואים את זה לחבר ישראל?
הוא רק אומר סוף ברכות בקריאת שמע, אני לא יודע למה הכוונה.
יש שלא אומר שזה כמו להעריך את האמן, האמן זה פסיק.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אתה צודק. אז אולי הכוונה לבוחר במו ישראל באהבה? לא מיד נראה את הדבר. יש לנו מקורות ששופכים על זה יותר אור, כן? למרות זאת, אתם עושים פה על אתר, מציינים, תראו אותם. הבא בונה ירושלים, הבא בשאר ברכות, פרש רח והלכות גדולות, יש מפרשים בכל ברכה או ברכה, כגון אחר השתבח, וכי יוצא בו. ביו פוק חזי, מה ימה דבר שלא נהגו העם לענות אמן, אלא אחר בונה ירושלים, דברכת המזון. כן, כתמתו של דבר זה מנהג האשכנזים. ואילו עדות המזרח נוהגים לומר אמן אחרי בעוד מקומות, אלא שכאן יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בין הגאונים מסוימים שמצוטטים גם על ידי רבינו יונה פה, וגם בכתבי הגאונים אפשר למצוא לזה כמה עדויות. והרמב״ם יוצא פה מחלוקת גם מעשית, אבל בעיקר מחלוקת מהותית מבחינה למדנית, איך להבין את כל הסיפור הזה של עניית האמן אחר עצמו, מתי ולשם מה גם עונים אמן אחר ברכת עצמך. כן, בדברי רש"י נראה בפשטות, בואו נראה עכשיו בגאונים שזה ככה, שכן, כל אדם שמסיים ברכה מן הראוי שיענה אמן. בסיום של ברכה עונים אמן, רק אל תענה לפני הזמן. זה יסוד הדבר שנראה, כשהדבר הזה מפורט בהרחבה אצל תלמידי רבנו יונה בלמד ג' עמוד ב'. אומר העריף, למדים על עמוד ב' שורה חמישית מלמעלה. תני חדה, כל העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה משובח, ותני העיד אחרי זה מגונה, לקה שעד אני אמן אחר כל ברכה וברכה, ועד אני אמן בני ירושלים. ירושלמי, יותר כן עומדים להתפלל, תמי הפורס על שמה, והעובר לפני הטיבה, והנושא את כפיו, והקורא בתורה, הוא מפתיר בנביא, ומברך לכל אחד ואחד לקום מצוות האמורות בתורה, לא יענה אמן אחר עצמו אמן. ואם ענה הרי זה בור, אי תנא דתנא הרי זה חכם, אמר רב חסדא, מאן דאמר הרי זה בור, בונה הכל ברכה וברכה, ומאן דאמר הרי זה חכם, בעונה בסוף. שזה ככל הנראה ההסבר שגם מה שמופיע בבבלי, וזה המקור של דברי רש"י. כאן אומר רבנו יונה, אני מקריא, נכון, אז פה גם זה כמו רש"י שדיבר גם על ברכות קריאת שמע. אוקיי, אז כותב רבנו יונה אחרי שהוא מנתח את כל הסוגיה, הדיבור מתחיל עד אני אמן אחר כל ברכה וברכה, בדיבור המתחיל ונמצאנו למדים שצריך שיאמר האדם אמן אחר סיום התפילה, שיגיע למברך את עמו ישראל בשלום אמן, בסוף 18 גם תגיד אמן, וכן צריך לומר אמן אחר גאל ישראל שהוא סיום, ואין בזה הפסקה. הוא מודע לשאלה שלך, זה מרונה, אבל הוא מודע. וכן, כיוון שצריך לומרו, למה זה לא הפסקה? כי זה חלק מהברכה. וכן כתב רש"י ז"ל, שזה אולי מסביר גם יותר טוב מה העניין הסיום הזה, זה לא תגובה. ולו האמן, שהמודל האמן של הסיום היה שאני מגיב, מה אכפת לי אם זה ההתחלה או הסוף? אבל אם זה לא תגובה, זה חלק מהברכה עצמה, אז לכן הוא גם לא הפסק, ולכן גם האדם יגיד את זה. והוא ממשיך ואומר, ועוד כתבו גאונים ז"ל, מר יהודאי ורבינו היי ז"ל, שאחר אכילת פירות, שצריך לברך גם כן אחר אכילתן, צריך לענות אמן. ומה שאמרינן בתוספתא אחר המצוות ואחר הפירות, עונה בסוף אמן, הרי זה דרך בורות, לא אמרו אלא בברכה שלפניו. שאם מי שברך על עשיית המצווה יענה אמן קודם העשייה, אז נראה כמפסיק. וכן ברכת הנהנים, אם אחר שיברך ברכה ראשונה יאמר אמן או דרך בורות, שאין זה נקרא סוף ברכה. יש פה תפיסה שהיא לא פשוטה בכלל במקורות התנאים, אבל בוא נקח, אחרי סוגיות הבבלי אפשר להגיד אותה, שברכה ראשונה ואחרונה נתפסים בעצם כמעין חטיבה. בתנאים זה לא כך פשוט. ברכה ראשונה היא על האכילה, וברכה אחרונה היא על הארץ. ודיברנו על זה, בזמן התנאים לא מברכים ברכה אחרונה על כל דבר שיש לו ברכה ראשונה, כן, אבל לא כלום שלמדנו עליו. אבל אפשר לומר שאחרי שמברכים מורה נפשות, כלומר תמיד יש ברכה לפניה או לאחריה, שבאמת יותר פשוט להגיד שיש פה חטיבה, ולכן ברכה ראשונה הוא עדיין לא, אולי לא הסוף. והוא ממשיך ואומר, אבל בברכה האחרונה ודאי סוף ברכה נקראת וצריך לענות אמן. בעצם מה שמביא פה רבנו יונה בשם הגאונים הוא שבסוף כל ברכה אדם צריך לענות אם זה הסיום. עכשיו מה קורה בברכת הפירות? שלא אני מאמין, כי זה לא הסיום, כי יש עדיין המשך, יש עדיין אכילה, יש עדיין ברכה של אחריה. אבל אם זה הסיומת, תמיד אומרים אמן בסוף. זה גם אחרי ברכה אחת מעין שלוש, אומרים אמן בסוף. אמן הוא סיומת קבועה לברכות, וזה חלק מהברכה עצמה. הרמב״ם במשנה תורה בהלכות ברכות הקדיש חטיבה לאמן בפרק א' בהלכות ברכות, וכאן הוא גם חלק ישירות על הגאונים, הוא גם מפנה עליהם. בואו נראה את הדברים. קודם כל הרמב״ם אומר, הוא פותח את החטיבה של אמן בחובה כללית של עניית אמן כהתייחסות לכל ברכה בפרק א' הלכה י' ג'. כל השומע אחד מישראל מברך ברכה מכל הברכות כולן, אף פי שלא שמע ברכה כולה מתחילה ועד סוף, אף פי שאינו חייב באותה הברכה חייב לענות אמן. אמן זו חובה בפני עצמה, זה מאוד דומה למה שראינו פה על זימון. אני לא אכלתי, לא חייב לקראת המזון, לא צריך ליצור זימון, אני חייב לענות. זה חובת כאמור התגובה של האדם לברכה. ובהמשך אני מדלג קצת, אומר הרמב״ם בהלכה ז', כל העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה, והעונה אחר ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות הרי זה משובח, כגון אחר בונה ירושלים בברכת המזון ואחר ברכה אחרונה של קריאת שמע ערבית. הוא לא אומר, ופה יש פתרון לבעיה שלך, מיד תראה גם את התפיסה המושגית שלו, וכן בסוף כל ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות עונה באמן אחר עצמו. רמב"ם פה נותן כלל אחר, ולפי הגאונים, ככה אני רואה ברש"י, זה כל פעם שאדם מסיים ברכה הוא צריך לומר אמן, רק שלא כל ברכה היא הסוף, יש מצבים של האמצע. לפי הרמב״ם כל הדין של אמן מראש הוא רק כשיש קבוצה של ברכות. אם אדם מברך ברכה שהיא בעצם טבעה ברכה בודדת, היא לא מחייבת עניית אמן. עניית האמן מתחייב במה שהרמב״ם מכנה סוף ברכות אחרונות. מה הכוונה סוף ברכות אחרונות? שיש לי מערכת של ברכות, חטיבה, ואני בברכה האחרונה של החטיבה אני עונה אמן. ולכן הדוגמאות שהרמב"ם מביא הם ברכת המזון לשלוש ברכות, דוגמה שנייה שהוא מביא ברכה אחרונה של קריאת שמע של ערבית. כאן כנראה תפיסת הרמב"ם, בואו נראה את הרמב"ם הבא, שכל הברכות של קריאת שמע לא מעבוד מערכת אחת, קריאת שמע חותכת אותם לשניים, ויוד וקריאת שמע חותכת אותם לשניים, הרי שברכת גאל ישראל מה מתברר לגביה? שהיא ברכה אחת, זה לא מגיע לאמן. לכן בשחרית נפתרה הבעיה של משה שסמיכת גאולה לתפילה, הרבנו לנעמה, כי האמן הוא חלק מהברכה. הרמב"ם אומר אל תגיד אמן כי זה רק ברכה אחת. לעומת זאת בערבית, היות ויש שתי ברכות בערב אחריה, יש פה חטיבה, אפשר לברך לומר אמן אחרי האחרונה. מה באמת קורה בשתי הברכות הראשונות של קריאת שמע? אז אומר הרמב״ם כך, אני קורא, ולמה יענה אמן בבוני ירושלים והרי אחרי ברכת הטוב והמטיב? מפני שברכה זו בימי חכמי משנה תקנוה, הוא כאילו היא תוספת, אבל סוף עיקר הברכות של מזון היא בוני ירושלים. ולמה לא יענה אמן אחר אהבת עולם? כלומר, למה לא להגיד אחרי הבוחר עמו ישראל באהבה אמן? וכאן אני רק אספר לכם שאכן בגאונים מופיע להגיד אמן אחרי הבוחר עמו ישראל באהבה. הם באמת תפסו שלא כל שלושת הברכות הן חטיבה אחת, אלא באמת הברכות הראשונות הן חטיבה אחת והאחרונה היא חטיבה אחרת. זה מופיע כך בסידור הסג, מי שיסתכל יראה בתחילת השחר של היחיד, פשוט בנוסח הברכה מופיע אמן אחרי הבוחר עמו ישראל באהבה. ובאוצר הגאונים זה מופיע בשם רב נחשון גאון, אני אקריא את זה, מופיע כך, זה בחלק התשובות עמוד 106 סימן ר' צדי ה', כך מנהג בשתי ישיבות, כיוון ששליח ציבור מסיים הבוחר בעמו ישראל באהבה אוהב עמו ישראל עונים ציבור אמן, ולאחר שעונים אמן אומר שמע בלבד וכו'. אבל הרמב״ם חלק על זה, דעת הרמב״ם אני קורא, ולמה לא יענה אמן אחר אהבת עולם? לא אני מאמן אחר אהבת עולם. הוא מסביר, מפני שהוא סוף ברכות ראשונות. הרמב"ם מסכים שהוא, תראו את המהלך, המהלך הוא מדהים. מצד אחד הוא מודה ששמע חותך את ברכות קריאת שמע לשתיים, כי הוא אומר בפירוש זה סוף, זה חותך. וזה הוא מרוויח, שכשאני אגיע לגאל ישראל, אז מה מתברר התשובה לשאלה של מוישה? אז מה התשובה? זה ברכה אחת? אז לא צריך להגיד, אמן. זה פתרון מצוין לבעיית סמיכות גולה לתפילה, אני לא מפסיק. מצד שני, אז מצד שני, אם כך, מתברר שהבחר אומר ישראל הוא באמת סוף. אז אם הוא סוף, למה לא תענה אמן? התשובה היא, הוא דקדק קודם בלשונו, סוף ברכות האחרונות, זה הסוף של הכל. ואז יצא שבכל קריאת שמע, מצד אחד, קריאת שמע חותך אותם לשניים, אז הוא מפקיע מגאל ישראל את האמן בבוקר, לא בלילה, בלילה יש גם משכיבנו. ומצד שני, אז עדיין אני רואה אותם כקשורות אחת בשנייה, כדי להגדיר את הראשונות כברכות ראשונות. ולכן הוא אומר, בסוף ברכות ראשונות, זה לא סוף, או לא אומרים אחריהם אמן. הוא גם מסביר את זה מיד בהמשך, בצורה למדנית מפורשת, הוא ממשיך ואומר כך, וכן כל כך יוצא בה. מברכות שמברכים אותם תחילה לדבר, ברכות לפני משהו, כן? זאת אומרת, זה לא דווקא בגלל הברכה השלישית, סליחה. פשוט כי זה לפני משהו. זה הכוונה ברכות ראשונות. כמו כגון ברכות שברכים לפני קריאת מגילה והדלקת נר חנוכה. הנה עוד פעם, מה קיבלנו לפני קריאת מגילה ונר חנוכה? סדרה של ברכות, כי אם אומרים גם שעשה ניסים, זה שני המקומות היחידים שיש ברכת שעשה ניסים, כן? אז הנה שתי ברכות לפני הדלקת נר חנוכה, שתי ברכות לפני מקרא מגילה, אז בוא נגיד אמן אחרי הברכה, אז מה התשובה? לא יפסיק באמן בין ברכה או בין דבר שברך עליו. פה ההפסק, רואים שהרמב"ם מוטרד מההפסק, מה הרמב"ם אומר? מה תגיד אמן כשאתה עכשיו צריך לברך על משהו ועוד לא עשית אותו? אז ההסבר הוא לא כמו שאמרתי קודם, סליחה, זה באמת סוף של ברכות ראשונות, לא צריך להגיד בגלל שיש עוד, זה באמת הסוף, אבל אחרי ברכה ראשונה, לא אומרים אמן, זה דין בברכה אחרונה, בתנאי שזה סדרה. והוא ממשיך ואומר, אני ממשיך, ולמה לא יענה אמן אחר ברכת הפירות וכיוצא בה? מפני שהיא ברכה אחת. רבינו יונה, מה אמר השם הגאוני, למה לא לענות אמן אחרי ברכה? כי זה הפסק, כי זה לפני. אבל למה לא, האמת גם הוא היה יכול להגיד את זה, זה לפני. כמו שהוא אמר על הבוחר בו ישראל באהבה, אבל הוא יותר טוב לו פה לשכנע אותנו שברכה אחת לא מגיע לה בכלל הדין הזה מראש. זה לא הפסק, זה מראש לא נאמר הדין. ואין עונה אמן אלא אחר ברכה אחרונה שקדמה אותה ברכה אחרת או ברכות, כגון ברכות מלך. ברכות מלך זה בהקל, מתואר במשנה בסוטה בפרק שבי. לא הגענו לזה, יש לנו רק שלמדנו בדיוק שם עצרנו, כן? וברכות כהן גדול, שזה ביום הכיפורים, יש מקבילה עבורה בין הברכות, להודיע שכבר ישלים כל ברכותיו ולפי חכנה אמן. ברם המלא בבירור שהדין הוא להודיע שהשלמתי את כל הברכות, להודיע בעצם שזה נגמר. למה? זה כמו שיש בסרט כתוב the end. למה יש צורך לכתוב the end בסדרה של ברכות ודווקא ברכות האחרונות? מאיזה סיבה? כי עוד ו יש עוד ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה, אז צריך להודיע לאנשים שזה נגמר. בעצם לפי הרמב״ם מפורש פה שהדין של האמן הוא להודיע שזה נגמר, הוא להודיע לסיום. זה לא, אין צורך בברכה אחת להודיע לסיום, כי לא יצרת תנועה שאומרת יש עוד אחד ועוד אחד. לא יודע אם אתם, אנחנו יודעים כבר את כל מה שהולך להיות בבית כנסת, לכן זה לא מפתיע אותנו. אבל ילדים שבאים לבית כנסת והם לא ממש יודעים מה הולך לקרות, זה נראה להם נורא ארוך, נכון? וואו, כאילו קריאת התורה, או ילד בן 10, אז הוא יוצא באמצע, לא יודע מה, כן, אבל כאילו צריך להרגיע, או צריך להודיע, אבל לפי הרמב״ם מתברר שהדין הזה הוא דין של להודיע על השלמת הברכה, והצורך הזה מתעורר כשיש סדרה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לתהילים, באמת בתהילים, יש 40 מזמורים בספר, אתה בסוף ספר מודיע שהוא נגמר. לעומת זאת, דבר שהוא בהגדרה קטן, קצר, לא צריך להודיע שהוא נגמר, כי הוא בעצם טבעו, הוא גדור. ברגע שזה חטיבה, זה סדרה, צריך להודיע על הסיומת, ולכן זה דין מיוחד בברכות האחרונות. זה מה שעולה מתורף דברי הרמב״ם. כן, כשאם אנחנו רוצים לסכם את העולה מכל הלימד, כן, בבקשה.
שציטטת את הגאונים, הם מדברים על אנשים אחרים שעונים אמן, זה לא במברך, כן?
לא, לא, המברך בעצמו עונה אמן.
כתוב שם שעונים אמן.
אצל, אולי הציטוט הזה לא נכון, אבל אני יכול לומר שה... ברסג זה מפורש, היחיד שמתפלל אומר אמן אחרי הבחר מועסה באהבה. אולי הציטוט הזה לא היה מוצלח, יכול להיות, זה טוב שתיקנת אותי. אני אסתכל על זה עוד פעם שנייה, רק ברגע. אז טוב, אז אני אצטט עכשיו את הצודק, אני צריך לצאת את הטור השמאלי. אבל למה לקח לך 10 דקות להזכיר לי? זה מופיע ככה. אמר רב נחשון, תקשמע טוב, ריש מטיפתא דסורא. בגימל מקומות יחיד עונה אמן לעצמו, בבוני ירושלים, ובבוחר בעמו ישראל באהבה, ובאוהב עמו ישראל, שכן מינה גאונים, קדמונים וחסידים הראשונים וכן הלכה. אז זה גמור, הרמב"ם חלק על זה. בעצם יוצא לנו פה, בואו ננסה קצת להסביר את התפיסות השונות. קודם כל ראינו שהתשתית של הסוגיה זה שני מודלים של אמן במקרא. מודל אחד של אישור, שהוא בהגדרה, שדיברת עם מישהו, אתה רוצה לוודא שהוא קיבל את הדברים. זה תגובה של אדם לדברים שהוא שומע. פה יכול להיות באמת תגובה לכל משפט ומשפט. יש פה מישהו עם ילד במקור חיים, אתם? שיקוף, אתם יודעים מה זה? כבר הוא לימד אתכם? בהזדמנות, מרים, את...
הבן שלי קנה טוקי לצורך
חיים. הם מנסים שם לייצר תקשורת, ואחד מהדברים שכאילו רב דוב זינגר באמת את הלמידים שלו, זה ללמוד איך לדבר עם אנשים, בעיקר איך להקשיב להם. אז יש לו איזו טכניקה שיקראת שיקוף, שכבר הוכחתי להם שהבריסקרים כבר עשו את זה. כי כל פעם שהבריסקרים מצטטים רמב"ם, הם אומרים, הם מסכמים אותו. שזה כאילו הטוב מה שעולה מהרמב"ם. אבל זה סוג של אמן, הבעיה שהוא מאוד ארוך, זאת הבעיה. ולמי שחווה סדנה כזאת, הוא בהתחלה נראה מאוד מגוחך, עד שבאמת רואים שאנשים לא חוזרים על מה שהם שמעו. כי אפילו שאתה מנסה לחזור מילה מילה, מתברר שאנשים לא באמת מקשיבים אחד לשני. כן, זה סיפור. בכל אופן, זה אמן אחד. האמן הזה, הוא יכול להיות באחרי כל ברכה או ברכה, כמו במודל של הברכות והכללות. ארור האיש אמר אמן, ארור האיש אמר... אבל יש מודל אחר שהאדם מסיים ספר בתהילים על ידי זה שהוא אומר אמן ואמן. עכשיו, אדם שמברך אחר ברכות עצמו, אז אם הוא בסוף, הוא כמו דוד המלך בתהילים. אבל אם הוא לא, אז הוא בור. בירושלמי זה לא מגונה כמו שזה אמר, אתה פשוט לא מבין את אמן. זה עניין של, והבור הזה, אתה תמיד צריך להגיד. גם לפני כן ראינו בור וסופר, כן? אבל ללמוד איך לברך, זה... משם רואים אם אתה תמיד חכם או לא. זה עניין של בור בירושלמי. אבל אבלי כתוב שזה מגונה. עכשיו כאן המחלוקת שיש בראשונים פה, היא בעצם משולשת. עמדת הגאונים, נראה גם ברש"י באופן בסיסי הוא, כל ברכה שאדם אומר, היה ראוי שיסיים אותה באמן, אלא שיש ברכות שאנחנו אומרים שזה לא הסוף. יש ברכות שאנחנו מברכים, שאחרי צריך לברך, צריך לקיים את המצווה, או צריך לאכול. אז הברכה היא לא הסוף של הדבר הזה, ולכן אני לא יכול לענות אמן. אבל כל ברכה שאדם מברך, גם היא ברכה אחת, בסוף, ואין אחרי הדבר, תגיד אמן. לדעת הרמב״ם, זה דין מיוחד בחטיבה של ברכות, ופה אנחנו גם מבינים מאוד דברי הרמב״ם שזה דין להודיע שכבר השלים כל ברכותה, זה לשון הרמב״ם. אנחנו מבינים היטב למה זה לא יהיה בברכות ראשונות, כי זה לא נגמר. כלומר, ברכות האחרונות זה הסוף של הכל, היה משהו בשורשר עם כמה חטיבות, צריך להודיע שהוא נגמר. לכן נפקותא בין הגאונים לבין הרמב״ם, זה ראינו מחלוקת על הבחור במעשרה באהבה. בתוספות נראה שהם העלו על דעתם דין שלישי, שהוא בעצם הם ימצאו את מה שעשה רב אשי, סליחה, מה שעשה אביי, שהוא עני לי בקלה, כי איכי דלישמו פועלים ולקומו דתו ואמיתים לאו דאורייתא, ואמרו הדין הזה של אמן הוא רק בבוני ירושלים, כי יש שם בעיה. או בלשון אחרת זה משתייך לדבר שכבר כמה פעמים מוזכר כאן, ואני אסביר אותו בקצרה, נקרא הפגנה הלכתית. מבחינה יסודית דעת התוספות היא אדם לא עונה אמן אחר ברכות עצמו. זה לא שייך. או בלשון אחרת, אם הגאונים והרמב״ם ימצאו את המודל של האמן של תהילים, רק שנחלקו איפה ליישם אותו, הרמב״ם אמר כמו תהילים, שזה חטיבה. גאונים אמרו, בכל סוף, יש סוף אפילו שהוא קצר, התוספות בעצם לא ימצאו את זה. האמן של התוספות הוא רק אמן האישור. לכן בעצם אדם לא עונה אמן אחר ברכות עצמו. יש צורך מיוחד שמתעורר בבוני ירושלים, והצורך הזה גורם לנו להפגין איזשהו ידע הלכתי על ידי פעולה מופגנת. כן, זה כמו שרב חיים מבריסק, למרות שהוא לא היה אוכל קנדלך בליל הסדר, הוא חשב שזה מצה עשירה, מספרים שהוא היה מקפיד לטבול את המצה שלו במרק, כדי שכולם ידעו ששרויה זה דבר שהוא מותר. כן? עוד מעט פורים, בעזרת השם, עוד מעט פורים קטן, שזה האמת, זה התאריך של פורים, זה השבוע. הרי אדר א' זה אדר, לא אדר ב'. אז רבי היה נוטה הנטיות בפורים, כך מופיע בגמרא במגילה, לא בט"ו בשבט, בפורים. למה? אז כשלומדים את הסוגיה, זה ברור, הוא רצה להפגין לעיני כל שפורים מותר בעשיית מלאכה, אז הוא לא רצה כמו הבדיחה לשים מטפחת בכיס ולעבור על איסור הוצאה שאף אחד לא ידע, כן? אלא הוא רצה לעשות משהו פומבי, אז בכיכר העיר הוא שותה לעצים. יש זמנים שמפגינים דברים, כן? וכאן יש בסוגיה מן איזשהו מודל באבאי, שאבאי רצה להפגין לעיני כל, בעצם אבאי רצה לעשות סדר בין פרומקייט למוסר עבודה, שזה גם צריך להיות חלק מעבודת אשר. אז פה יש איזו בעיה שברכת המזון היא קצת ארוכה, מיד נראה, ברכת המזון מתארכת עם הזמן, עוד כל מיני רחמנים ומשבר אחים, וזה נעשה נורא נורא ארוך ומסובך, אז לכן רוב הילדים לא נוטלים ידיים, כן? ואבאי רצה להסביר לכולם כמו איפה זה נגמר, כן? אצל אחי הבריסקר בשבת הוא גורם בעלי חסרי להיות ברכת המזון, כי אסור בקשות בשבת, כן? אבל לפי תוספות זה דין מיוחד פה בבני ירושלים ולא יותר מזה. בסדר, הגמרא ממשיכה, בואו נתקדם, צריך קצת, עברנו דף ממווה בשעה טובה, צריך לעשות מסיבה. רבי זרע חלש על לגבי רבי אבאו קביל עלי היא מטפח קטינה חריך שעקי, שזה הכינוי שמכנים בו את רבי זרע. מי שרוצה להבין למה המוראים נותנים ככה כינויים אחד לשני, שיתרח ללמוד את האגדתות בסוחרת הפועלים, כן? אבל הוא אמר, אם אתה תחלים, אז מה אני אעשה? אבידנה יום התווה לרבנה, אני אעשה איזה סעודת הודיה גדולה. ומה קרה? אני לא יודע אם הוא חשב שזה יקרה, אבל זה אכן הוא עדפך, הוא עברי, אבל סעודתה לכולו רבנה. וכשהרבה רבנים נאספים יחד, אתם יודעים, מתעוררים מיד בעיה, אני אומר את זה כי אני רב בעיות של כבוד, מי יקבל ברכה בחתונה, מי יקבל שלישי, מי וכולי, וזה מה שקרה שם. התחילה משפחה של בלבטים, הולכים לחתונה, אז חוזרים, שואלים אחרי האוכל, איך אני נראה, טסים להתקלה, אצל רבנים שואלים מי קיבל את הברכות, כן? אתם בטח יודעים את זה, יש פה גם משפחה של רבנים, נכון? כן, זה בסדר. בכל מקרה, כי מטה למשרי, אוקיי, מגיע המויצי, נו, מי עשה המויצי? מי הרב הכי חשוב בחדר? אמר לי לרב זרע, לישרי ללמר. רבי אבאו פנה לרב זרע ואמר לו, בבקשה, אתה עשה המויצי, זה כבוד גדול, כל הרבונים בחדר, והוא עשה המויצי.
הוא בא לסין.
מה?
הוא בא לסין.
יפה, זה אומר, התוספות ראש אומר את זה, בוא נראה. אמר לי, לסבר לאמר לעד, רבי יוחד אמר, בעל הבית בוצע? רב זרע לא מסכים, והוא אומר לו, אבל רבי אבאו הוא בעל הבית, אתה צריך לבצוע. שרה לו, בסדר, רבי אבאו עשה את זה. כמעט הלב רוחה, רבי אבאו לא מוותר, אמר לי, נברך למר, אז הוא פנה לרבי זרע ואמר, בבקשה, נו, עכשיו תבר בגת המזון. אז רבי זרע היה בורח מהכבוד, תראו מה רבי זרע עשה. אמר לי, לא סבר לאמר, לעד הרבון לדמין בבל, זה מדהים הביטוי הזה, דמין בבל, אני עוד לא לגמרי מפוענח אצלי הסיפור, אבל הסיפור הזה קורה בארץ ישראל. רבי זרע עולה לארץ, רבי אבאו הוא חכם ארץ ישראלי במקור, והוא מספר לו הלכה שמרבון הדמין בבל, שאחד מהדברים שכבר עלו לנו גם בירושלמי שלמדנו בתחילת הפרק, הוא מודעות שיש פה מחלוקות בבל ארץ ישראל לזימון. ראינו את זה בעיקר בירושלמי של שניים, שאחרי זה הפך ברמב"ן רב זרע וחבורתי, יש פה אסכולות של זימון, כן? ופה רב זרע מדגיש את הבבליות של התפיסה הזאת, אבל לא סבר לאמר לעד רבון הדמין בבל, דאמר בוצע מברך. אז רבי זרע, אני צריך לעשות תשובה, בניגוד למה שתיארתי, רבנים רצים לחפש כבוד. רבי זרע ברח מהכבוד. רבי זרע לא הסכים לפצוע, ואחרי זה הוא גם התחמק מרווח ברכת המזון. ועל זה שואלת הגמרא, ויהיו כמן צביר עלי. כלומר, רבי אבאו, הוא לא יודע הלכות, הוא כל הזמן מציע לרבי זרע כל מיני כיבודים כשרבי זרע ככה מחזיר לו, שזה לא הדין. אז זה אומרת הגמרא, כי עד אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, בעל הבית בוצע ואורח מברך. בעל הבית בוצע כדי שיפצע בעין יפה, ואורח מברך כדי שיברך בעל הבית. אז רבי אבאו באמת פיצל, בעצם אם דיברנו גם קודם, אם זה חטיבה או לא, רבי זרע בשם רב הונא רועד, המויצי וברכת המזון כחטיבה, ולכן הבוצע הוא גם מברך. לעומת זאת, רבי אבאו סבר כרבי יוחנן, שומעים פה את הארץ ישראליות, רבי יוחנן הארץ ישראלי, שמפרידים בין הביצייה לבין השאלה של מי מברך, וכאן גם מסבירים לנו שהסיבה שאנחנו רוצים שהאורח יברך, זה כדי שהוא יברך את בעל הבית. כן, אז זה הגמרא שואלת מה היא מברך, והיא אומרת, יהי רצון, כשהייתי רווק, מאז אני יודע את זה בעל פה. פעם דיברתי עם אבא שהוא לא יודע את זה בעל פה, כי הוא תמיד אוכל בבית. אבל יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא יקלנו עולם הבא, והרבי מוסיף בדברים, והצלח מאוד בכל נכסיו, יהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר, ואל ישלוט שטן, לא מעשה ידיו ולא מעשה ידינו, ואל יזדקר לא לפנינו, שהוא דבר ערעור, חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. כמה דברים על הגמרא הזאת. קודם כל, יש פה מחלוקת גדולה מאוד על חלוקת התפקידים בארוחה. האם בעל הבית, שזה מה שעולה גם שזה מה שעולה מדברי רבי יוחנן, כן? דאמר בעל הבית בוצע, כן? וכאן שאלו כבר ראשונים, וזה מה שעזרא העיר קודם, שמילא אנחנו מבינים מה קרה בין רבי זרע ורבי אבאו ביחס לברכת המזון. אם זה רב הונא דמבבל, שמי שבוצע מברך, או האם זה רבי יוחנן שבעל הבית בוצע ואורח לבית. אבל בכל מקרה, הסוגיה לאורך כל הדרך אומרת שמי בוצע? מה היא אומרת? בעל הבית. אז למה הוא יציע לרבי זרע? זה לא תרצנו. וזה אומר, מה אומר פה עזרא, אז מופיע בתוספות ראש פה על אתר, שרבי אבאו חשב שבעל הבית בסעודה הזאת הוא רבי זרע, כי הסעודה נערכה לכבודו, זה כמו שבבר מצווה, למרות שההורים משלמים, הילד בר מצווה הוא חתן השמחה, הוא בעל הבית, הוא... והוא מנהל את האירועים, יש כאלה שאפילו הוא קובע הכל, כן? וככה הם מסבירים, כשאומרים בעל הבית, בעל הבית יכול להיות הכוונה מי שהוא מממן, אבל הראשונים אלה טוענים בעל הבית זה מי שמנהל את הארוחה, בעצם מי שהוא המסמר של הארוחה הזאת. עם זאת, ראשונים מהירים, שיש גמרות בהמשך הפרק, שמהם עולה שמי שצריך לפצוע הוא הגדול, ולא בעל הבית. אין זה גמרא בהמשך בממבה במודבט, נגיע לזה בזאת השם. וזה מתקשר כמובן, כל מה שלמדנו פעם קודמת, על אותם שלושה מוראים שאוכלים יחד, ואף אחד לא גדול מחברו, אז הם חושבים שאין זימון. כשהמושג של גדול עולה פה בברכה ראשונה, אני אזכיר שגם אצל כיתות מדבר יהודה, מי שהיה מברך זה הכהן, כהן צדק, בעצם האיש החשוב הוא זה שמברך. וכאן יש תוספות קצר על אתר שעוסקים בשאלה של איך מיישבים בין המודל של גדול לבין המודל של בעל הבית. כל מה שדיברנו עד פה כולו בעל הבית, רק הגדרנו שרב זרע בעל בית. ותוספות אומרים כך, מי הוא יש לי יושב אני תראי לשאני את רבי יוחנן, שבעל בית מסביבם ודאי הוא בוצע ואורח מברך, וכשאין בעל הבית מסביב מהם, גדול שבהם יעשה המוטי, גם הוא יברך ברכת המזון. אז תכף בעצם אפילו מיישבים בין רב הונא לבין רבי יוחנן, הם אפילו טוענים שאין ביניהם מחלוקת. כלומר, אם קודם אמרתי, למה כל כך חשוב להגיד בבל, יש פה בבל, תוספות מבטלים פה לגמרי, תוספות אומרים, בעצם רב הונא ורבי יוחנן דיברו על אותו דבר. רב הונא שאמר, בוצע מברך, כוונה הייתה, הגדול בצע, אז הגדול מברך. לעומת זאת, רבי יוחנן שאמר בעל הבית בוצע ואורח מברך, כשיש בעל הבית, אז בעל הבית בוצע. רב הונא שאמר בוצע מברך, הוא דיבר על מקרה לדעת תוספות שלא היה בעל הבית בארוחה, אז מי שבצע הוא הגדול, אז הגדול מקבל את כל הכיבודים, הוא לא מתחלק עם אף אחד. זה בגדול שיטת התוספות שמנסים גם לבטל את המחלוקת האפשרית בין רב הונא לבין רבי יוחנן. זה הודעתם, כן.
זה נגד של הסוגיה.
בפשט הסוגיה היא נראה אחרת, אתה צודק. וזה, אתה צודק. בגדול, זו דעת בעלי התוספות. שאם יש גדול, הגדול מברך, אבל בעל הבית גובר על גדול. עכשיו יש דיונים שלמים בראשונים שדנים בשאלה של האם בעל הבית חייב לפצוע, הכוונה שבעל הבית מקבל את הזכות לפצוע, אבל הוא יכול לתת גם לגדול. אני יכול רק לציין שברמב״ם כל הדין הזה בכלל מובא בפרק ז' מלכות ברכות ולא בפרק ה'. וכבר עסקנו בדבר הזה כשלמדנו על אחד מפסיק לשניים ושניים לא מפסיקים לאחד, שהרמב״ם מביא אותו בפרק ז', שזה הפרק של מנהגי הסעודה של דרך ארץ. לדעת הרמב״ם זה לא דינים של דיני ברכות, זה פשוט דיני נימוס. אז דיברנו על להיות מנש, כן? ככה מביא את זה הרמב״ם בפרק ז' הלכה ב', בעל הבית מברך המוציא לחם ומשלים ברכה ואחר כך בוצע, והאורח מברך ברכת המזון כדי שיברך לבעל הבית. ואם היו כולן בעלי הבית, הרמב״ם, התוספות דיברו שאין בעל הבית, הרמב״ם אומר שכולם בעל הבית, כן, זה הבדל מבחינה למדנית, זה אותו מצב. גדול שבכולם בוצע בו מברך ברכת המזון. אז הרמב"ם פה גם כן, הוא מביא את רב הונא בצירוף הגדול שאין בעל בית, ואת רבי יוחנן שיש בעל בית. אז ממש רואים מהלך למדני שווה לחלוטין, אצל הרמב"ם כמו אצל התוספות, והרמב"ם את הכל מביא פה בהלכות דרך ארץ. מה באמת העניין שבעל הבית יפצע? אז פה אין לנו זמן עכשיו להאריך בזה יותר מדי, אני רוצה להגיד משהו על ברכת בעל האורח, אבל בגדול אני אומר, הסוגיה המרכזית שעוסקת בפציעה ומשמעותה, זה לא כאן, זה בדף למתת, בפרק שישי. יש שם סוגיה ארוכה מאוד שעוסקת בפציעה, שאני חושב שהבציעה היא נוגעת לשני דברים מרכזיים. הדבר הראשון הוא שהבציעה נוגעת לגודל המנות. כמו כשבעל הבית בוצע, הכוונה לא רק כובד, תגיד קידוש, תגיד למועצי. בעצם השאלה של חלוקת האוכל. ויש תוספתא שמנה משמע, שמי שנותן לך אינדיקציה של הארוחה, זה מה שאתה אוכל אותו עם כל המנות בזמנם. תזכרו שאין גם מזלגות, משתמשים יותר בלחם, זה הלחם. יש תוספתא שאומרת, לפי כמות החלה שנתנו לך, אתה יכול לשער מה הולך להיות בארוחה הזאת. זה כאילו ברומטר של מה הולך להיות. נותנים לך הרבה חלה, אתה יודע שיהיה הרבה דברים לנגב, יהיה הרבה אוכל. אם נותנים לך קצת, אתה יודע שהולך להיות קצת. כלומר, הלחם הוא סוג של אמירה של מה הולך להיות. עכשיו, מי מחליט כמה אוכל יש, איך מחלקים אותו, מי מחליט את זה? בעל הבית. אז בעל הבית הוא בוצע מכוח זה שהוא מממן את הארוחה. הוא נותן פה את האוכל, אז בעל הבית בוצע. שאין בעל הבית, אנחנו מדיני כובד, זה כבר עניין של כובד, זה טוב, כשכולם בעלי בית, אני מניח שכולם בעלי בית, מה הכוונה? שכל אחד אוכל מהאוכל של עצמו, אפשרות שראינו אותה כבר בריף, בדפנון, אתם זוכרים את זה, אני מקווה, שהריף שם אמר, למרות שכל אחד אוכל מהאוכל של עצמו, זה נקרא שלושה שחלוקה אחת, ושם אין בעל הבית, אני אוכל משלי, והוא אוכל משלו, והוא אוכל משלו, ועכשיו השאלה, מי נזמן? נגמר העניין שהוא נתן מפיתו לכולם. כן, אז זה משהו על בקצה המזלג לגבי הנושא של הפציעה. יש בעצם שני עניינים אפשריים. אחד זה שעדיף שבעל הבית יפצע כי הוא יחלק איך שהוא רוצה. עניין אחר של ענייני כבוד. בעצם הייתי אומר, בעל הבית מקבל את זה מדין ניהול הארוחה, והאורח, שאין בעל הבית זה מדיני כבוד. אני יכול להגיד שמתארחים אצלי בבית, ההורים שלי או חותנים שלי, כן, אז אני מכבד בקידוש את הסבא, אבל המועצי זה בעל הבית עושה. כי כמו של דבר, אנחנו נעלים את האורח, כן, הם אצלי בבית. עכשיו, מה זה העניין של האורח מברך? משהו קצר הזה, כן? האמת היא שזה פלא עצום, כל הסיפור הזה של האורח מברך. כי עולה פה שכשאדם מברך ברכת המזון, והוא מודה לקדוש ברוך הוא על אוכל, הוא גם אומר תודה לבן אדם. זה פלא עצום, במיוחד הדבר הזה הוא מופלא ביותר, כי מבחינה מהותית, כשאנחנו שמים לב גם לדרשה שראשונים מצטטים כמקור לדין הזה, וגם כששמים לב לניסוח של הרמב״ם את הדין. הרמב״ם מביא את הדין של ברכת האורח לא בפרק של דיני זימון, לא בפרק ה', הוא מביא אותו בפרק ב', ובפרק ב' הרמב״ם מציין אותו כחלק מהברכה הרביעית. זה דברים שמיוחסים לרב מבריסק ששם לב לזה, עם נפקות אליהם מעשה. הרמב״ם מופיע בפרק ב' של ברכת של לוחות ברכות. הרמב״ם כותב בהלכה זין, ברכה רביעית צריך להזכיר בה שלוש מלכויות, וכשמברך האורח אצל בעל הבית מוסיף בה ברכה לבעל הבית. אז זה דייק הרב מבריסק, שמוסיף בה ברכה, הוא מעריך את הברכה הרביעית שברכת המזון. אז אנחנו למדנו קודם, וזה להרגיע את כולם, שזה לא באמת חלק מברכת המזון. אנחנו מפגינים כל יום ואומרים, אמן, אחרי בוני ירושלים, כדי שלא נחשוב שזה ממש חלק מברכת המזון. עדיין, זה ממש חלק אינטגרלית של ברכת המזון, הברכה של בעל הבית. לכן הרמי בריס גם למעשה היה אומר, לומר אותה מיד אחרי הלך עשרינו, ולענות אמן רק אחרי הברכה של, של האורח לבעל הבית, ולא לענות אמן אחרי הלך עשרינו. אבל זה עוד יותר מעצים את הפלא, כשראשונים מצטטים תוספתא, שלא נמצאת לפנינו, לא באף אחד מכתבי היד, כנראה הם ראו לנגד עיניהם את התוספתא בברכות פרק ו' הלכה א', שכבר למדנו אותו פה גם כן, שם דורשים את כל הברכות של ברכת המזון מאת הפסוק ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז שם הם דורשים דרשה, אני אקריא לכם את הדברים. זה מופיע בחוג של חסידי אשכנז. לפי מיטב ידיעתי הראשון שמצטט זה הרוקח. ואני מיד חשבתי שאם הרוקח יש לו תוספתא שאין לאף אחד, זה חלק מתופעה כללית שחסידי אשכנז מחזיקים מקורות ארץ ישראלים, גם ירושלמי הם יודעים מצטט שאף אחד לא מכיר, אבל לא מצאתי, זה לא באור זרוע ולא ברביה. לעומת זאת, הדרשה הזאת מתגלגלת לפרובנס, ולאחרונה פרסם פרופסור זוס מהמאמר, ששם הוא מצביע על קשרים בין פרובנס ובין אשכנז הקדומה. אז דווקא כן יוצר איזשהו חוג. בכל מקרה, מהי הדרשה הזאת שהרוקח מביא אותו? אז הדרשה הזאת, אני מקריא, אומר הרוקח כך: מה שנהגו לברך לבעל הבית בברכת המזון, מפקינם בתוספתא, מדכתיב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, את לרבות בעל הבית. כי לדרשינן, בטח האסוציאציה רצה לכם בראש, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. והדרשה הזאת מופיעה כאמור גם ב... היא מופיעה במניג, בפרובנס, מהמניג זה מתגלגל לאבו דרעם, אפשר לראות מה מתשלום תוספתא עמוד 42, שם הוא מביא ציטטות של תוספתות שלא מופיעים בכתבי היד, בצורתים לפי רישויים מביא את זה, הוא לא מעיר שום דבר על זה. מבחינה רעיונית, יש פה רעיון פשוט מדהים. מה זה הרעיון? השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. אנחנו נראים כל הזמן על השכינה, השכינה נוכחת באוכל, הראש ברוך הוא נסתר. מי מגלה בעולם את הגילוי שכינה? התורה הוא הגילוי, ותמידי החכמים מגלים את זה בעולם. עכשיו לבוא ולדרוש דרשה דומה שאת השם אלוקיך לרבות בעל הבית, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע לעולם, אבל מי בפועל דאג שתקבל את זה? יש לו שליחים. השליח שלו מי הוא?
בעל הבית.
בעל הבית הוא מעין שלוחו של מקום, או הייתי אומר, אם אנחנו חוזרים לפשוטי המקורות, שכך פתחנו את הלימוד, את הקדוש ברוך הוא אנחנו מברכים על הארץ הטובה שנתן לך, ומי הוציא את הלחם מן הארץ, ומי התאמץ וחרש וזרע וקצר, מי עשה את זה? בני אדם. מי הוא הבן אדם שעשה את זה במקרה שאתה אוכל בבית של מישהו אחר, שאתה אורח? בעל הבית. אז אתה כולל באותה ברכה, זה מה שזה פילי פלויים, אתה כולל את ההודעה לקדוש ברוך הוא לארץ, אולי בן אדם שהפיק את הלחם מן הארץ, ואתה מודה לשניהם. ואם זאת, אני לא יכול לשחרר אתכם, למרות השעה, זה לא מברכים אותו כמו את הקדוש ברוך הוא, כי תראו מה עושים לו, זה מזכיר כל כך את ברכת כהנים, זה חבל הזמן. מתפללים על בעל הבית, לא מברכים אותו, אומרים, יהי רצון! כמו שברכת כהנים בשעתו דיברנו, הכהנים לא יודעים לברך, מה הכהנים יודעים לעשות? להתפלל לברכך השם וישמרך. כלומר, ברכת בעל הבית היא לא באותו אופן שבו ברכים לקדוש ברוך הוא. כמי שהיה בשיעור הקודם, למדנו את תשובת הרשב"א, השיעורון הראשון היום, שמנסה להסביר מה זה לשון הברכה שבן אדם מברך לקדוש ברוך הוא. אז פה זה ממש, זה פשוטו בלשון תוספת וריבוי, והצורך הזה לברך את בעל הבית הוא גם פשוט. אם למדנו אז בתשובה של הרשב"א, הקדוש ברוך הוא לא חסר כלום, הוא אומר דימוי הוא כמו מעיין, כמו מקור מים חיים, תיקח לו, יש לו, זה לא חסר לו כלום. אבל בעל הבית שאתה לוקח לו, אז מה באמת קורה לו? באמת חסר לו, הוא בור, בעל הבית הוא בור, הוא לא מעיין, ועוד וחסר לו, אז מה צריך כשאתה מקבל ממנו? מה אתה צריך לעשות? להתפלל ש... עכשיו בוא נראה בקצרת התפילה, יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יקרה לנו הבא. מה זה הברכה הזאת? מה זה התפילה הזאת? פתאום מדברים על בושה? התשובה היא נורא פשוטה, איפה בברכת המזון מדברים על בושה? בברכת רחם, ונעת צריכנו השם אלוקינו, לא לידי מתנת בשר בדם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה, פתוחה, טוב, הקדושה, הקדושה הרחבה, שלא נבוש ולא נקלם לעולם ועד. אז הבושה במזונות היא הולכת עם הצורך להזדקק לאחרים. שאני רוצה לאכול מידו של הקדוש ברוך הוא, ומהי החוויה של אורח שאוכל אצל בעל הבית? שהוא באמת יזדקק למתנת בשר ודם. אני לא יודע אם מדובר פה באורח, זה החבר הכי טוב שלך שאתה מזמין אותו לאכול אצלך, או שזה אולי אדם שאין לו, אבל כאילו חוויית האורח יש בה משהו מן הבושה. אני מכיר אנשים, בעיקר אם הם ממוצא פולני, שמתביישים להתארח אצל אנשים, גם אם זה רק אם הם מכירים אותם, כן? אבל יש מימד של בושה, ומה מתפלל בעצם האורח לבעל הבית? שבעל הבית לא יבוש, שבעל הבית הזה, שהוא כבן אדם, הוא בור, חסר לו, הוא בעצם מתפלל שהוא לא יברש בעולם הזה, שלא יהיה חסר לו. זה מה שהוא מתפלל, הוא נותן לי, הוא אדם נדיב, הוא אדם שיש לו כאמור מאגר מצומצם, אני מתפלל שהוא לא יברש. כי מה זה לא יקלם? אז כאן אנחנו מגלים בעצם לא מדובר במילים נרדפות שמכוונות לאותו דבר, אלא מברכת האורח עולה שאנחנו מתפללים שלא יקלם לעולם הבא. איך עולם הבא מגיע פה? זה דבר מאוד מאוד פשוט. כשאומרים לא יקלם לעולם הבא, למה בעצם הכוונה? שבעל הבית בעולם הזה יזכה לנכסים מוצלחים, אבל מי מברך את הנכסים? הקדוש ברוך הוא מכוח מעשינו, הטובים. אז אם בעל הבית לא נכלם לעולם הבא, למה הכוונה? שהוא אדם ראוי שבעיני המקום שמעשיו טובים, זה גם חלק מסוד הפרנסה. ודברי רבי די מסתבר כשקוראים אותה, מה זה רבי מוסיף בה? שזה פרשנות לשתי הצלעות של הברכה היסודית של בעל הבית. הברכה היסודית שלא יבוש בעולם הזה ולא יקלם עולם הבא. ורבי מוסיף בה, בוא נראה מה רבי מוסיף בה, לא צריך להתבייש בדברים האלה, ויצלח מאוד בכל נכסיו, לא בושה לרצות הצלחת נכסים, שזה מעין הרחבה שלא יבוש בעולם הזה. מי שהנכסים שלו מצליחים בעולם הזה, הוא לא יבוש, כי הוא יש לו מכאן לאכול. ופה יש שתי גרסאות, בדפוס כתוב יהיו נכסיו ונכסינו, למה לא להתפלל גם עליי קצת? אבל בכל כזה היה זה חסר, שתדעו. גם המסורת של הבריסקאים זה לא להגיד נכסינו, תתפלל עכשיו לבעל הבית, אל תערבב את עצמך, אבל בדפוסים זה נכנס, אני מבין למה, כן? צריך להתפלל בשון רבים, שיהיה גם עלינו, כן? ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים או קרובים לעיר. אני מתפלל את התפילה הזאת שעדיין לא הספקתי להגשים אותה, אני עובד נורא רחוק מפה, כן? פה יש סוף של לא יבוש בעולם הזה. מפה מתחיל הביור של אל יקלם לעולם הבא, ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ובמעשה ידינו, ואל יזדקר לא לפנינו ולא לפניו שהוא דבר הרהור חטא. מה זה שייך שהוא לא ירהיר הרהורי עבירה? כן, כי ברכת המקום לאדם היא תולדה של מצבו הרוחני, שלא לגמרי הרהורי עבירה. זו ברכת בעל הבית, שאני רק אוסיף למה היא בברכה רביעית. אז בין היתר אנחנו ננתח את הברכות של ברכת המזון, אבל כרגע רק נסתפק וזה נסיים, לא רק כי זה הסוף ולא רק כי הוא לא ממש חלק מברכות ברכת המזון, אלא ברכה רביעית באמת יש בה ברכה על החוסר שנוצר. אכלנו, כאילו קילינו שזה יושלם, כן? הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו, הוא יגמלנו לעד לעולם על יחסרנו. אנחנו מוסיפים שהנה עכשיו היהודי הצדיק הזה נתן לנו לאכול, יהיה רצון שלא יחסר לו, שכל הנכסים שלו יהיו מוצלחים. בסדר, אז עד כאן להיום. בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נתחיל עד כאן בקטע זימון.